الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום ראשון י' ד' בשבט תשפ', מסכת ברכות, דף למד זין. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב ט"ו בשבט תשפ"א, אנחנו לומדים ומקדישים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי שלמה חיים בן בריינה, ורבי יקותיאל יהודה, בן חיה פריידה פרל, והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. כאמור, מחר ט"ו בשבט, שנקרא ראש השנה, ראש השנה לאילנות. אין בו לא איסור מלאכה ולא משתה ושמחה ולא זכר בתפילה. ואף על פי כן משנים בו מעט משאר ימים, שינוי למעליותה. נוהגים קצת יום טוב, אין אומרים בו תחנון בתפילת שחרית, ולא היום בתפילת מנחה, בערב ט"ו בשבט, כיוון שמעלת היום מתחילה עם הערב. אין עושים בו הספד למת, ואם חל בשבת אין אומרים אב הרחמים, שיש בו הזכרת נשמות המתים. ונוהגים בו להרבות באכילת פירות ארץ ישראל, ולהדר לאכול פרי חדש, שעדיין לא אכלו בשנה זו, כדי לברך עליו שהחיינו. ומה בין ראש השנה הזה לראש השנה של אחד באלול, שהוא ראש השנה למעשר באמה, שבו אין עושים שינוי של היכר יום טוב כלל, ואילו בראש השנה לאילנות בט"ו בשבט משנים מעט, לפי שיש בראש השנה הזה מעניין שבח ארץ ישראל. ביום זה מתחדש כוח האדמה שבארץ ישראל, להניב תנובתה ולהוציא פירותיה ולהראות שבחה. ראש השנה לאילן הוא גם שעת תפילה ודין, גם לאילן, שכך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא, שבכל תחילת הצמיחה של כל אחד מברואיו, הוא סוקר את כל עיתיו וצוף כל מעשיו, ואז את תפילה היא לבקש על הצלחתו. התורה משלה את האדם לעץ השדה, הרי שיום זה מעין יום הדין הוא גם לאדם שנמשל בעץ. וזהו אופייה של אומה זו של ישראל, שהם שמחים ביום של דין. יצא הדין כאשר יצא, ובלבד שיראו הכל שיש דין ויש דיין. ומפני שישראל אוהבים דין ושמחים בו, לכן הם יוצאים זכאים בדין. י"ד בשבט תשפ"א, ערב ט"ו בשבט תשפ"א, בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש, ונושאים תפילה, תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, עליה שיננו ולמדנו במשנה במסכת ברכות. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי דיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כי הרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם. והוא היה בערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה. אז למדנו הדפים למד ה' ולמד ו', שני הדפים הפותחים את הפרק השישי של מסכת ברכות, פרק ששמו כיצד מברכין. ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, למאן דתני, מי ששונה כרם רבעי, מה לומדים מהפסוק קודש הילולים להשם? והתשובה, א', קודם יש לחלל ורק אחר כך לאכול, ב', רק מה שטעון שירה על המזבח, טעון חילול. שאלה שנייה, אין אומרים שירה אלא על היין. נשאלת השאלה, הרי אומרים הלל על קורבן פסח גם בלא יין. משיבים התוספות, רק על היין אומרים שירה באכילת המזבח ולא על ניסוך המים וזריקת הדם. שאלה שלישית, כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, על מה עבר ומה תקנתו שלא יקרה לו כך? והתשובה, עבר על מעילה ותקנתו שילך מראש לחכם שילמדנו הלכות ברכות, שלא יבוא לידי מעילה. שאלה רביעית, נאמר ואספת דגנך, ונאמר לו ימוש ספר התורה מפיך. איך מתיישבים בית הפסוקים? והתשובה, לרבי ישמעאל הנהג עם דברי תורה מנהג דרך ארץ. שלא תצטרך לבריות ותתבטל מדברי תורה. לרבי שמעון בר יוחאי, בזמן שעושים רצונו, זוכים שלא ימוש ספר התורה מפיך. בזמן שאין עושים רצונו, צריכים לאסוף את גנם. שאלה חמישית, מדוע הדורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון, ומה עושים דורות האחרונים? התשובה, כדי להתחייב במעשר, ודורות אחרונים מכניסים דרך החצר כדי להיפטר ממעשר. שאלה שישית, מדוע קבעו ליין ברכה לעצמו ומדוע לא מברכים עליו ברכת המזון? והתשובה, כי יין מזין. הוא לא מברך ברכת המזון כי לא קובעים סעודה עליו. שאלה שביעית, מתי מברך על שמן בורא פרי העץ? והתשובה, כששוטה אנגירון בזמן שחושש בגרונו שאז השמן ניכר. שאלה שמינית, מה מברכים על קמח חיטים ומדוע? והתשובה, לרב יהודה בורא פרי האדמה כמו כוסס חיטים, ולרב נחמן שהכל, הועיל ויש לו מעליות הגדולה יותר כשיעשה ממנו פת. שאלה תשיעית, מה מברכים על אביונות הצלף ומה מברכים על תמרות של צלף? והתשובה, על אביונות בורא פרי העץ ועל תמרות בורא פרי האדמה. שאלה האחרונה הייתה, מה קרה כשנטלו את הנץ מהרימון? והתשובה, הרימון יבש. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בדפים היומיים שלנו, בערב שבת קודש, פרשת בשלח, דפים למד ה' ולמד ו', במסכת ברכות, שני הדפים הפותחים את הפרק השישי של מסכת ברכות, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, י' בשבט תשפ', עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף למד זין, במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד וו עמוד ב', טוב שורות לפני סוף הדף, 17 שורות לפני סוף הדף, מן המילים, פלפלי, רב ששת אמר שהכל, רב אמר לא כלום. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. פלפל הוא פרי הגדל על אילן נמוך. ובהמשך תבאר הגמרא באיזה פלפלים נחלקו רב ששת ורבה. וקודם שהתייבש, אפשר לאוכלו, אבל אחר שהתייבש אין רגילים לאוכלו, כיוון שהוא חריף ותוכנים אותו לתבלין. דנה הגמרא כיצד מברכים על פלפלים. אומרת הגמרא פלפלי רב ששת אמר מברכים עליו שהכל. רבה אמר לו כלום, אין מברכים עליהם כלל, כיוון שאינו אוכל בדרך אכילתו, ודרך אכילתם היא רק כשנותנים אותם לתבלין. אומרת הגמרא ואז דרבה לטעמי. רבה אמר את הדבר הזה לשיטתו, דאמר רבה, כסס, כל אוכל שכוסס ולא אוכל כדרך אכילתו, אז הוא נקרא כוסס. אז מי שכס פלפלי ביום הדכיפורי, ביום הכיפורים פטור מקרת. האוכל ביום הכיפורים חייב קרת כמפורש בתורה, והכוסס פלפלים ביום הכיפורים פטור מקרת. וכן כס זנגבילה, זנגביל דומה לחתיכות עיצים העשוי לתבלין, מי שכסס זנגביל ביום הדכיפורי פטור, כיוון שאין זה דרך אכילתו. ומשום כך אין מברכים עליהם, שכיוון שאין זה דרך אכילתו, אכילה זו אינה אכילה שמשיבה את הנפש, שפלפלים אין בהם הנאה כלל, ועד הרבה מזיקים הם שהם שורפים בגרון. כך אומר הבית יוסף, וביום הכיפורים אינו חייב, אלא על אכילה שמשיבה את הנפש, שאיסור אכילה ביום הכיפורים אינו שווה לשאר איסורי אכילה, משום שהתורה אמרה, כל הנפש אשר לא תעונה, וכל אכילה שלא ישווה את דעתו, עדיין מעונהו. והשיטה מקובצת והמאירי פרשו שאינו חייב עליהם ביום הכיפורים, כיוון שאינם נקראים כלל אוכל. ומשום כך אין מברכים עליהם. מייתי והקשו בני הישיבה על דברי רב ששת ורב השנינו בברייתא, היה רבי מאיר אומר, נאמר בעורלה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ' ג', וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם עורלתו את פריו שלוש שנים, יהיה לכם הרעילים לא יאכל. יש לדייק ממשמע שנאמר מתוך מה שנאמר, וערלתם עורלתו את פריו לא יאכל, איני יודע שהעץ שנאמר בפסוק עץ מאכל הוא אילן המוציא פירות, שהרי הזירה כתוב שלא יאכל, אז ודאי מדובר בעץ מאכל. ולמה הוא צריכה התורה לכתוב בפירוש עץ מאכל? אלא, מה תלמוד לומר עץ מאכל? מה מלמדנו הכתוב באומרו עץ מאכל? להביא לרבות עץ שהוא עצמו מאכל, שטעם עיצו ופיריו שווה, שגם בעץ יש מטעם הפרי. ואיזה הוא? זה הפלפלין. ובמסכת סוכה בדף למד ה' עמוד א' אמרו שאתרוג טעם עיצו ופריו שווים. כותבים הרשב"א והשיטה מקובצת שאין לומר שגם כאן כוונת הפסוק היא לאתרוג, כיוון שאין שום סברה לומר שאתרוג לא יהיה חייב באורלה. אבל פלפלין כן צריך לרבותם, שלא נאמר שכיוון שלאחר שנתייבשו לא יהיו ראויים לאכילה, לא יהיו חייבים באורלה. ורש"י במסכת סוכה מפרש שעצם שהוצרכו לרבות פלפלין, זה משום שהם גדלים על אילן כמין רותם שאינו גבוה מן הארץ. והוא צריכו ללמוד מדרשה שאינם ירק. אם כן אומרת הגמרא, מה מלמדנו הכתוב באומרו עץ מאכל להביא לרבות עץ שהוא עצמו מאכל שטעם מייצו ופריו שווה, שגם בעץ יש מטעם הפרי והיזה הוא, זה הפלפלין, ללמדך שהפלפלין מין אילנהם. וחייבים באורלה, וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, שאפילו פלפלין גדלים בה. כמו שנאמר על ארץ ישראל בספר דברים פרק ח' פסוק ט', ארץ אשר לא במסכנות, תאכל בלחם. שלא תאכל בארץ ישראל פת חריבה כדרך עני ומסכן, מפרשים הרשב"ם והאבן עזרא. לא תחסר כל בה, הרי שפלפלין נחשבים פרי לעניין אורלה, וכיוון שכל שנחשב פרי לעניין אורלה, נחשב גם פרי לעניין ברכה. כמבואר לאל בדף למדו עמוד א', אם כן מדוע אין מברכים על הפלפלין בורא פרי העץ? מדרץ את הגמרא לא קשיא, ברטיבתא, ביבשתא. הברייתא שאמרה שפלפלין חייבים באורלה היינו ברטיבתא, בעוד שהפלפלים לחים, שאז הדרך לאוכלם. מה שנחלקו רבא ורב שישת, היינו ביבשתא לאחר שהתייבשו הפלפלים. ובזה אמר רב שישת שמברכים עליהם שהכל, משום שסובר רב שישת, שהתייבשות הפלפלים נחשבת כשינוי בפרי, ושינוי זהו לגריעותה, שאחר שנתייבש רוב בני אדם אין אוכלים אותם, וכל שהשתנה לגריעותה מברכים עליו שהכל. והטעם לרבא שאין מברכים כלום, משום שהן תבלין ואינן אוכל. לומדים פה על שבח ארץ ישראל בערב ט"ו בשבט, תש"פ. שם מבארת הגמרא את דברי רבא בזנגביל, אמרו לי, רבנן למריימר, שאלו בני הישיבה את מריימר, איך אמר רבא, שקס זנגבילה ביום עד הכיפור אי פטור, מי שקסס זנגביל ביום כיפור פטור מקרת, משום שאין הדרך לאוכלו, והווה הרי אמר רבא, אי, אימלת, מרקחת של זנגביל, שמפתמים פסמים קטושים בדבש, דאטיה מבי אינדווי, שבא מארץ קוש או ארץ אודו, שריה מותרת ואין לחוש בה לאיסור, לא משום בישול נוכרי, כיוון שהזנגביל הוא דבר שנאכל כמו שהוא חי, ובישול נוכרי אסור, כדי להרחיק את ישראל מהנוכרים, כדי שלא יבואו להתחתן עמם, כמבואר במשנה במסכת עבודה זרה בדף למדהי עמוד ב'. אבל כל דבר שנאכל כשהוא חי, כלומר שאין צריך לבשל אותו כדי לאוכלו, לא אסרו אותו חכמים כמבואר שם במסכת עבודה זרה. ולא משום שמה נתבשל בכלים שנתבשלו בהם דברים אסורים, כיוון שהטעם שנוסף במרקחת מהדברים האסורים, הוא מגרע את טעם המרקחת, והוא טעם לפגם שאינו אוסר. כל גדירה שנתבשל בה מאתמול פג הטעם הבלוע בה, ומה שנוסף ממנו על מה שמתבשל בגדירה ביום שאחריו, הוא טעם לפגם. וסובר רבה שנותן טעם לפגם, מותר. ובמסכת עבודה זרה, בסדף סמחזיין עמוד ב', יש מחלוקת המוראים בדין הזה. ומברכים עליה בורא פרי האדמה, כיוון שהזנגביל הוא עיקר המרקחת, ומברכים עליה את הברכה הראויה לזנגביל. וכותב הרמב"ן של הזנגביל ודאי מברכים האדמה ולא העץ, משום ששורש הוא ולא פרי. ממה שאמר רבא שאין בזנגביל איסור משום בישולי נוכרי מוכח, שסבר שזנגביל נאכל כמו שהוא חי. ואם כן, איך אמר רבא שזנגביל אין הדרך לאוכלו? מתרץ לגמרא לא קשיא, ברטיבתא ביבשתא. מה שאמר רבא שזנגביל נאכל חי, היינו ברטיבתא. רק רטיבתא שנאכל כמו שהוא חי, אם עשו ממנו מרקחת, אינו אסור משום בישול אקום. אבל יבשתא אינו נאכל כמו שהוא חי, ואסור משום בישול אקום. אבל מה שאמר רבא שאם עשו ממנו מרקחת, מברכים עליו בורא פרי האדמה, אומר השולחן ערוך באורח חיים סימן ר' ג' סעיף ו', שאין זה רק בזנגביל רטוב, אלא גם אם עשה מרקחת מזנגביל יבש, ועל ידי המרקחת הוא ראוי לאכילה, מברכים עליו בורא פרי האדמה. אם כן, תירוץ הגמרא מה שאמר רבא שזנגביל נאכל חי, היינו ברטיפתא, בעוד שהזנגביל לח, ומה שאמר רבא שזנגביל אין הדרך לאוכלו, הוא ביבשתא לאחר שהתייבש הזנגביל. כך מתפרשת הגמרא לשיטת רש"י במסכת יומא. אבל התוספות בדיבור המתחיל ברטיבה כותבים שרטיבתא היינו מרקחת שעושים מהזנגביל. מסביר המגן אברהם בסימן ר' ג' סעיף קטן ד', שתוספות סברו שקושיית הגמרא היא מה שאמר רבא שמברכים על מרקחת של זנגביל בורא פרי האדמה, ומוכח שהוא ראוי לאכילה. ותרצה הגמרא שמה שאמר רבא שמברכים על הבורא פרי האדמה היינו ברטיבתא, שכל מרקחת של זנגביל, גם אם רקח זנגביל יבש, דינה כרטיבתא שמברכים בורא פרי האדמה. מה שאמר רבא שאין לזנגביל ראוי לאכילה, היינו ביבשתא. עכשיו דנה הגמרא מה מברכים על תבשיל שמעורב בו מין דגן. אומרת הגמרא חביץ גדירה, מאכל סמיך של קמח, שמן ודבש, המבושלים יחד בגדירה, הוא נעשה סמיך מחמת הדבש ושאר מיני מתיקות שנותנים בו, וכן דייסה תבשיל של חיטים הכתושות במחתשת, ומיד תבהר הגמרא שאין הכוונה לתבשיל של חיטים בלבד, שבזה ודאי מברכים בורא מיני מזונות. רבי יהודה אמר שמברך שהכל משום שסבר דובש העיקר. הדבש הנתון בתבשיל הוא העיקר, ועל הדבש מברכים שהכל. רב כהנא אמר שמברך בורא מיני מזונות משום שסבר סמיד העיקר, שהסולת שבתבשיל הוא עיקר התבשיל. והוא הקמח האמור בגמרא. אמר רב יוסף כבתי דרב כהנא מסתברא, מסתבר שהדין הוא כרב כהנא שמברך בורא מיני מזונות. כיוון דרב ושמואל דאמרי תרוויו אמרו שניהם, כל מאכל שיש בו דגן מחמשת המינין, מברכים עליו בורא מיני מזונות, וגם חביץ גדירה ודייסה, יש בהם קמח או חיטים, אז צריך לברך בורא מיני מזונות. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, כל שיש בו, שלא אמרו הלכה זו רק כשנותן את הדגן כדי שיסעוד את הלב, אבל אם נותן ממיני הדגן, רק כדי שידבקו את המאכל, אינו מברך מזונות, וחמשת מיני דגן הם, חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת, שועל ושיפון, שחמשת המינים חשובים הם שהם משיבת המינים, כוסמים הם מין חיטים ושיבולת שועל ושיפון הם מין שעורים, ועוד יש בהם מעלה שעליהם יחיה האדם שהם עיקר המזון, ומחמת חשיבותם אף אם עשה מהם תבשיל ואף אם הרווה ממינים אחרים מברכים עליהם מזונות. כך הטור בסימן ר"ח. והגרא כתב שרב יוסף שאמר שמסתבר שהלכה כרב כהנא, לא אמר כן מהטעם שאמר רב כהנא, של רב כהנא מברך מזונות רק אם העיקר הוא הקמח והסולת, אבל מאכל שאין הקמח עיקר בו, אין מברכים עליו מזונות, ואילו לרב שמואל, גם אם יהיה הדבש עיקר, יברך מזונות. עכשיו מבהרת הגמרא את החידוש שבדברי רב ושמואל. אומרת הגמרא גופה, בוא נשוב ונבהר את גוף דבריהם של רב ושמואל. רב ושמואל דאמרי תרוויו אמרו שניהם, כל מאכל שיש בו דגן מחמשת המינין, מברכין עליו בורא מיני מזונות, וגם בברכה האחרונה מברך עליהם ברכה מעין שלוש. והתמר נמי ועוד שנינו, רב ושמואל דאמרי תרוויו אמרו שניהם שכל מאכל שהוא מחמשת המינין, מברכין עליו בורא מיני מזונות, וקשה, כיוון שאמרו שכל שמעורב בו מין דגן ברכתו מזונות, מדוע הוצרכו לומר שכל שהוא עצמו מין דגן ברכתו מזונות? ועל כך מבארת הגמרא וצריכה, הוצרכו רב ושמואל להשמיענו שני דינים אלו. דהי השמיענן אם היו אומרים רק את הדין שכל שהוא ממין דגן ברכתו מזונות, אבי אמין הייתי יכול לומר, שרק משום דעית בעיני, שהם עומדים בפני עצמם ואינם מעורבים את דברים אחרים. לכן מברכים עליהם בורא מיני מזונות, אבל על ידי תערובות, מיני דגן המעורבים עם שאר דברים לא, אין מברכים עליהם מזונות, כמה שמלן. ישמיעונו רב ושמואל שאין הדין כן, אלא כל שיש בו דגן, אף שהוא מעורב עם שאר דברים, ברכתו מזונות. והיא השמועינן, ואם היו אומרים רק את הדין, שכל שיש בו דגן ברכתו מזונות, אבי אמינה הייתי יכול לומר שמה שיש לדייק מדבריהם, שרק כל שיש בו מחמשת המינים אין ברכתו מזונות, אבל דבר שיש בו אורז ודוחן, שהם מיני קטניות שדומים למיני דגן, שאפשר לעשות מהם פת, לא, אין ברכתו מזונות, אין זה אלא משום דה על ידי תערובת, שהם מעורבים עם דברים אחרים, אבל איתה בעיני, אם הם עומדים בפני עצמם ואינם מעורבים עם דברים אחרים, נעים השם הנאמר, שאפילו אורז ודוחן נמי גם כן מברכין עליו, בורא מיני מזונות, והטעם לחלק בין אם הם עומדים בפני עצמם לבין אם הם מעורבים עם דברים אחרים הוא, מסביר הפני יהושע, שרק כשהם עומדים בפני עצמם יש בה צעת חשיבות שהם זנים את האדם. לכן היה מקום לומר שיברכו עליהם מזונות, אבל כשהם מעורבים עם דברים אחרים שאינם זנים את האדם, אין טעם שיברכו עליהם מזונות, ורק מיני דגן מברכים עליהם מזונות גם כשהם בתערובת, כיוון שאף כשהם מעורבים יש בהם חשיבות שהם משיבת המינים. כמה שמלה נשמיעונו רב ושמואל, שאין הדבר כך. אלא רק כל שהוא מחמשת המינים, הוא דה מברכים עליו בורא מיני מזונות, להפוקי למעט אורז ודוחן, דאפילו עיטה בעיני, גם כשהם עומדים בפני עצמם, לא מברכינן בורא מיני מזונות, לא מברכים עליהם בורא מיני מזונות. ובסמוך מובה של רב ושמואל, מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. מקשה הגמרא על דברי רב ושמואל מברייתא, ואנחנו כבר נמצאים בדף למד זין עמוד א', בקשה הגמרא ואורז ודוחן לא מברכינן עליהם בורא מיני מזונות? והתניא הראשונינו בברייתא, הביאו לפניו פתה עשויה מאורז ופתה עשויה מדוחן, מברך עליו תחילה וסוף, קודם האכילה ואחר האכילה, כמו שמברכים על מעשה כדירה, תבשיל של חמשת מיני דגן. לגבי מעשה כדירה תניא, ולגבי מעשה כדירה שנינו בברייתא, בתחילה קודם האכילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף לאחר האכילה מברך עליו ברכה אחת מעין שלוש, היא ברכת על המחיה, שיש בה מעניין שלושת הברכות הראשונות של ברכת המזון, שמודים בעל המזון ועל ארץ ישראל ומזכירים את בניין ירושלים, ולמרות שבהמשך נאמר כי אתה השם טוב ומיטיב, ולדעת כמה ראשונים אומרים זאת כנגד ברכת הטוב והמיטיב שבברכת המזון, אז לכאורה זה ברכה מעין ארבע, מכל מקום היא נקראת ברכה מעין שלוש, משום שכך כראו הקודם שתקנו בברכת המזון את ברכת הטוב והמיטיב. אבל באמת אחר שתקנו ברכה רביעית בברכת המזון, הרי היא באמת ברכה מעין ארבע. אז אם כן, לגבי מעשה גדירה שנינו בברייתא, בתחילה קודם האכילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף לאחר האכילה מברך עליו ברכה אחת מעין שלוש. וכיוון שעל אורז ודוחן מברכים כמעשה גדירה, הנה מבואר, שמברכים עליהם בורא מיני מזונות, מתרץ את הגמרא, אין אורז ודוחן שווים לגמרי למעשה גדירה, אלא הם כמעשה גדירה ולא כמעשה גדירה. כלומר שבדבר אחד שווים הם למעשה גדירה, ובדבר אחד אינם שווים, ומפרש את הגמרא, כמעשה גדירה הם לעניין דמברכין עליו תחילה וסוף, קודם האכילה ואחר האכילה. ולמרות שעל כל המאכלים מברכים תחילה וסוף, בכל זאת מדמה הברית הפת אורז ודוחן דווקא למעשה גדירה, כדי לומר, כשם שעל מעשה גדירה מברכים אחר האכילה רק ברכה אחת, ולא שלוש ברכות, כך פת אורז ודוחן אין מברכים עליהם אחר האכילה רק ברכה אחת, ולא צריך לברך ברכת המזון. ולא כמעשה גדירה. אילו במעשה גדירה, בתחילה מברך עליהם בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליהם ברכה אחת מעין שלוש, ואילו אחר כאן באורז ודוחן, בתחילה מברך עליו שהכל נהיה בדברו, ולבסוף מברך בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא. ותוסות בדיבור המתחיל, בורא נפשות מבארים שחסרונן הם דברים ההכרחיים לקיום האדם, כמו לחם ומים, וכל מה שברא הם שאר הדברים שבעולם שאפשר להיקיים בלעדיהם, והם עשויים רק לתענוג. ואילו הרשב"א מפרש שחסרונם מוסב על הנפשות, שהקדוש ברוך הוא בורא נפשות רבות שהן חסירות וצריכות לכל מה שברא. מקשה הגמרא, ואורז לאו מעשה גדירה הוא? וכי אורז אינו בכלל מעשה גדירה שאמרו בברייתא שמברכים עליו בורא מיני מזונות? והתניא, הרי שנינו בברייתא, הילו הן מעשה כדירה שמברכים עליהם בורא מיני מזונות. חילקה, תבשיל העשוי מחיטים שנקטשו במכתשת וכל חיטה נחלקה לשניים. תרגיס, תבשיל של חיטים שנקטשו ונחלקו לשלוש. סולת, תבשיל של סולת. זריז, תבשיל של חיטים שנקטשו ונחלקו לארבע. וארסן, תבשיל של חיטים שנקטשו ונחלקו לחמש. ותבשיל של אורז, הרי שאורז הוא מעשה גדירה שמברכים עליו בורא מיני מזונות. תרץ את הגמרא, המאני, ברית הזו בשיטת מי היא הולכת? בשיטת רבי יוחנן בן נורי היא. לתניא שנינו בברית, רבי יוחנן בן נורי אומר, אורז מן דגנו, וחייבים על חימוצו קראת. אם החמיץ, מי שאוכל ממנו בפסח חייב קראת. ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח, אם עשה מהם מצות, אז הוא יכול לצאת בהם ידי חובת אכילת מצה. ולשיטתו, גם לעניין ברכה, מברכים על אורז בורא מיני מזונות. אבל לרבנן החולקים עליו וסוברים שאורז אינו מן דגן לעניין חמץ ומצה? לא, גם לעניין ברכה אין מברכים עליו בורא מיני מזונות. מקשה הגמרא, ורבנן לא, וכי לדעת רבנן אין מברכים על אורז בורא מיני מזונות? והתניא, הרי שנינו בברייתא, הכוססת החיטה, אוכל חיטה כשהיא שלימה, מברך עליה בורא פרי האדמה. ואם תחנה והפאה שעשה פת ובישלה במים אחר האפייה, בזמן שהפרוסות קיימות ולא נימוכו בבישולם, בתחילה קודם האכילה מברך עליה מוציא לחם מן הארץ, ולבסוף, לאחר האכילה מברך עליה שלוש ברכות. היינו ברכת המזון, כמו שמברך אחר אכילת כל פת, ונקראת שלוש ברכות, כיוון שהברכה הרביעית אינה אלא מדי רבנן, כמבואר לכמן דף ממבב עמוד א'. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם אין הפרוסות קיימות שנימוכו הפרוסות בבישולם, בתחילה מברך עליה בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליה ברכה אחת מעין שלוש. והכוססת האורז מברך עליו בורא פרי האדמה, ואם תחנו ואפאו ובישלו, ופה לא הכוונה לבישול שאחר האפייה כמו בפת, אלא שבישל את האורז בלי שעשם ממנו פת. זאת אומרת שהברייתא אומרת שבין אם אפאו ובין אם בישלו מברך בורא מיני מזונות ומעין שלוש. ובאמת לא הייתה צריכה הברייתא להשמיענו שגם אם בישלו מברך בורא מיני מזונות, אלא אגב שאמרה הברייתא לגבי פת ובישלו, אמרה כן גם כאן. אז אם תחנו ואפאו או בישלו, אף על פי שהפרוסות קיימות, בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלוש. מבררת הגמרא, מאני, ברייתא זו כשיטת מי היא הולכת? אילי מה אם נאמר שבשיטת רבי יוחנן בן נורי היא, דאמר שאורז מן דגן הוא קשה, שאם כן המוציא לחם מן הארץ ושלוש ברכות באי ברוכי, צריך לברך על פת של אורז כמו שמברכים על פת של חיטים, ולא בורא מיני מזונות וברכה מעין שלוש, אלא לאו אלא ודאי ברית הזו בשיטת רבנני. הנה מבואר שגם לרבנן על פת של אורז מברכים בורא מיני מזונות, וטיופתא דרב ושמואל, ויש מכאן פרחה לדברי רב ושמואל שאמרו שרק על חמשת המינים מברכים בורא מיני מזונות, ואילו על אורז ודוחן אין מברכים בורא מיני מזונות. מסיקה הגמרא טיופתא, אכן זו פרחה על דברי רב ושמואל, ונדחו דבריהם. אז מהברייתא מוכח שעל אורז מברכים בורא מיני מזונות, אבל לגבי דוחן לא נתבאר בברייתא מה מברכים, וכותב הראש שמכל מקום, לאחריו, אחרי האורז, לא מברכים ברכה מעין שלוש, כיוון שאינו משיבת המינים, וברכת מעין שלוש נתקנה רק על שיבת המינים. ואכן על אורז מברכים בורא נפשות לאחר אכילתם. דנה הגמרא בדין כוסה סחיטה שהוזכר בברייתא. אומרת הגמרא, אמר מר ובא לאל בברייתא שכוסס את החיטה, האוכל חיטה כמו שהיא גדילה מברך עליה בורא פרי האדמה. מקשה הגמרא סתירה על דברי הברייתא, והתניא הראשונינו בברייתא, שמברך בורא מיני זרעים ולא בורא פרי האדמה. מתרצת הגמרא לא קשיא אין סתירה, הברייתא שאמרה שמברך בורא מיני זרעים בשיטת רבי יהודאי, שסבר שעל כל מין ומין מברכים ברכה מיוחדת לו, והבה הברייתא שאמרה שמברך בורא פרי האדמה בשיטת רבנני, שסברו שאין מברכים על כל מין ומין ברכה מיוחדת לו, אלא על כל הגדל מן האדמה מברכים בורא פרי האדמה, כמו שנחלקו רבי יהודה ורבנן בירקות, דתנן שנינו במשנתנו לאל בדף למד ה עמוד א', ועל ירקות אומר בורא פרי האדמה, רבי יהודה אומר מברך בורא מיני דשאים, וכשם שעל ירקות מברך בורא מיני דשאים, שהיא ברכה מיוחדת למין זה, ככה כוסס חיטים מברך ברכה מיוחדת, והיא בורא מיני זרעים. דנה הגמרא, איזו ברכה אחרונה מברכים על אורז? אמר מר ובא לאל בברייתא, כוסס את האורז מברך עליו בורא פרי האדמה, תחנו ואפאו ובישלו, אף על פי שהפרוסות קיימות, בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף, ברכה אחת מעין שלוש. מקשה הגמרא סתירה על דברי הברייתא והתניא, הרי שנינו בברייתא לבסוף ולא כלום, שלאחר אכילת אורז אינו טעון אף ברכה מהברכות שמברכים על פירות ארץ ישראל, אלא מברכים עליו בורא נפשות. והרשב"א מסביר שברכת בורא נפשות נקראת ולא כלום, כיוון שאינו מברך על הדבר שנהנה ממנו, אלא שהוא מברך על מה שברא נפשות רבות שחסרות וצריכות למה שברא. מתרץ לגמרא, אמר רב ששת לא קשיא, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא שאמרה שעל אורז מברכים מעין שלוש בשיטת רבן גמליאל היא, והברייתא שאמרה שעל אורז מברכים בורא נפשות בדעת רבנני. ומביאה הגמרא ברייתא שבסופה נשנתה מחלוקת רבן גמליאל ורבנן בזה. לתניא שנינו בברייתא זה הכלל. כלשהו משיבת המינים, רבן גמליאל אומר, מברכים עליו שלוש ברכות כמו שמברכים על פת. והחכמים אומרים, מברכים עליו ברכה אחת מעין שלוש. ומעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובין בעלייה ביריחו, והביאו לפניהם כותבות, תמרים שהם משיבת המינים. התמרים הם דבש אמור בשיבת המינים, שהדבש נוזל מהתמרים. ואכלו, ונתן רבן גמליאל רשות לרבי עקיבא לברך ברכת המזון. שסבר רבן גמליאל שיברך רבי עקיבא שלוש ברכות כמו שסובר רבן גמליאל, ומשום כך אמר לו רבן גמליאל שיברך, כלומר שיזמן ויוציא את כולם בברכת המזון. כי לדעת רבן גמליאל שמברכים שלוש ברכות צריך גם לזמן עליהם. אבל רבי עקיבא שקפץ וברך מעין שלוש, לא ברך להוציא את כולם, אלא ברך רק לעצמו, משום שלדעת רבנן, שאין מברכים שלוש ברכות, אין מזמנים על הפירות, שאין מזמנים רק כשמברכים ברכת המזון, ולא כשמברכים מעין שלוש. כך מסביר תוספות בדיבור המתחיל, נתן רבן גמליאל רשות. אם כן, נתן רבן גמליאל רשות לרבי עקיבא לברך ברכת המזון, קפץ וברך רבי עקיבא ברכה אחת מעין שלוש, כדעת רבנן. ולמה כתוב קפץ? מסביר הצלח, מיהיה רבי עקיבא לברך שלא יאמר לו רבן גמליאל שיברך שלוש ברכות, יצטרך להמרות את פיו בשעת מעשה ממש. שאם לא היה ממהר, מיד היה אומר, רבן גמליאל, תחזור תזמן ותברך ברכת המזון. לכן קפץ רבי עקיבא במהירות וברך עד שהגיע ואמר על המחיה, ששוב לא יחזירנו רבן גמליאל לעשות ברכתו לבטלה. אז אם כן קפץ וברך רבי עקיבא ברכה אחת מעין שלוש כדעת רבנן, אמר לרבן גמליאל לרבי עקיבא, עקיבא, עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת? אבל אם היה מברך שלוש ברכות ברכת המזון, לא היה מכניס את ראשו בין המחלוקת, שכל דבר שהוא ספק שאינו יודע מה לברך הוא מוגדר כדיעבד ובדיעבד, גם לדעת רבנן שצריך לברך מעין שלוש מכל מקום בתמרים מברך שלוש ברכות, יצא כפי שלמדנו ליל בדף י' ב' עמוד א', וכיוון שהוא ספק היה לו לברך שלוש ברכות. והמשנה ברורה בסימן קוף סמכת, בשער הציון כותב, שהיה לו לברך שלוש ברכות משום שכל שיש לו ספק אם לברך ברכת המזון הוא מעין שלוש, צריך לברך ברכת המזון. אמר לי, ישיב לו רבי עקיבא לרבן גמליאל, רבינו, אף על פי שאתה אומר כן שמברכים שלוש ברכות וחבריך אומרים כן שמברכים מעין שלוש, לימדתנו רבינו שיחיד ורבים הלכה כרבים, ולכן עשיתי כדברי רבנן שהלכה כמותם שהם רבים, ולכן אין כאן ספק, וברכתו בוודאי מעין שלוש. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר משמו של רבן גמליאל, כלשהו משיבת המינים, ולא מין דגן הוא, כלומר, שאם אינו מין דגן בכל אופן, שהוא נחלקו רחמים על רבן גמליאל, ואף במיני דגן תבאר הברייתא מיד, שגם בהם יש אופן שנחלקו חכמים על רבן גמליאל. אז אם כן, אומר רבי יהודה משמו של רבן גמליאל, כלשהו משיבת המינים ולא מין דגן הוא, דהיינו כל שיבת המינים חוץ מחיטים ושעורים, או שהוא מין דגן ולא עשה או פת, כי אם עשה ממנו פת, כולם יודעים שמברך אחריו שלוש ברכות. רבן גמליאל אומר מברך אחריו שלוש ברכות, וחכמים אומרים מברך ברכה אחת מהן שלוש. וכל שאינו לא משיבת המינים ולא מין דגן, כגון פת אורז ודוחן, רבן גמליאל אומר מברך אחריו ברכה אחת מהן שלוש. וחכמים אומרים, ולא כלום, אין מברכים אף ברכה מהברכות שמברכים על פירות ארץ ישראל, אלא מברכים עליו בורא נפשות. הרי שנחלקו רבן גמליאל ורבנן, אם מברכים על אורז מהן שלוש או בורא נפשות. שואלת הגמרא בדף למד זין עמוד ב', במה יוקימת, במה העמדת ובארת את הברייתא שאמרה שעל אורז מברך מהן שלוש? כי רבן גמליאל שאמר כך בברייתא, אם כן, אימא סיפא דרישא. אמור ובאר את סוף החלק הראשון של הברייתא שאמרה, שחיטים שבישלם אחר שעשה מהם פת, אם אין הפרוסות קיימות שנימוכו הפרוסות בבישול, בתחילה מברך עליה בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליה ברכה אחת מהן שלוש. מני, מי הוא האומר את הדין הזה? אי רבן גמליאל, אם נאמר שרבן גמליאל הוא האומר את הדין הזה, שהרי הוא התנה שאמר את הדין המבואר בסיפא, אז יש לי תמוע. השתא, אם הכותבות על תמרים והדייסה על תבשיל עשוי מחיטים כתושות, אמר רבן גמליאל, שמברך שלוש ברכות, שהרי אמר רבן גמליאל בברייתא שכל שהוא מין דגן, אף כשלא עשה ממנו פת מברך שלוש ברכות, על דבר שהיה תחילה פת ונימוח, אף אם אין הפרוסות קיימות מבעיה, כל שכן שצריך לברך שלוש ברכות, והרי אף אחר שנימוח אינו גרוע יותר מדייסה, ואילו בברייתא מבואר שמברך מעין שלוש, אלא פשיטה, צריך לומר שהברייתא דעת רבנני, ומשום כך, אם אין הפרוסות קיימות, מברך מעין שלוש. אם ככה, יחי, קשיה דרבנן דרבנן, יש כאן סתירה בדברי רבנן, שבברייתא זו מבואר שסברו רבנן שעל אורז מברך מעין שלוש, ואילו בברייתא המובאת לעיל מבואר שמברכים בורא נפשות. תרץ את הגמרא אלא לעולם הברייתא דעת רבנני, ותני, יש לשנות בברייתא לגבי אורז, ולבסוף אינו מברך עליו ולא כלום, שאין מברכים עליו אף ברכה מהברכות שמברכים על פירות ארץ ישראל, אלא מברכים בורא נפשות. ושינתה הגמרא בסיפא לגבי אורז והעמידה את כל הברייתא כרבנן, ולא שינתה ברישא לגבי חיטים כשאין הפרוסות קיימות, לומר שמברכים עליהם שלוש ברכות, ואז נאמר שכל הברייתא רבן גמליאל היא, כי רצתה הגמרא להעמיד את הברייתא כרבנן שהלכה כמותם. כך מסביר הצלח. חוזרת הגמרא לדון מה מברכים על תבשיל שמעורב בו קמח. לאל בדף למדבב עמוד ב' הביאה הגמרא שנחלקו המוראים מה מברכים על חביץ גדירה שהוא תבשיל לעשוי קמח, שמן ודבש. רבי יהודה אמר שמברך שהכל, רב כהנא אמר שמברך בורא מיני מזונות. ואגב שהביאה שם הגמרא את דברי רב ושמואל שכל שיש בו מין דגן מברכים עליו בורא מיני מזונות, אז דנה שם הגמרא בדבריהם, ועכשיו חוזרת הגמרא לדון בדין חביץ גדירה. אמר רבה, אי ריאת התבשיל לעשוי מקמח, שמן ודבש. והוא חביץ גדירה שדיברה בו הגמרא להיל, הוא נקרא ריהתה, שהוא תרגום של ריצה, משום שהוא דבר רך ומתפשט בשפיחתו, כששופכים את התבשיל הזה הוא נראה כמו רץ. אז היי ריאת התבשיל העשוי מקמח שמן ודבש, דחקלאי שעושים בני הכפר, דמפשי בי קמחה שנותנים בו הרבה קמח, מברך עליו בורא מיני מזונות. מה איתה מה? דסמידה עיקר, הסולת הנתון בו הוא העיקר. אבל לעומת זאת ריאתה דמחוזה, שעושים בני העיר, ומחוז העיר בבבל והייתה מקומו של רבה, דלא מפשי בקמחה שאין מרבים בהם קמח, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. מה הייתה מה? מה הסיבה? דובשה, הדבש הניתן בה, הוא עיקר המאכל. או משום שרוב המאכל היה הדבש, או משום שעיקר התבשיל הוא הדבש, והסולת בא רק להטעים את הדבש ולהכשירו, כך מסביר הרשב"א. והדר ושוב אמר רבה, אידי ואידי בין על מה שעושים בני הכפרים, ובין על מה שעושים בני מחוזה, מברכים בורא מיני מזונות. וזה משום הדין דרב ושמואל דעה מתרוויו, שאמרו שניהם כל מאכל שיש בו דגן מחמשת המינים, לעולם הקמח הוא העיקר ומברכים עליו בורא מיני מזונות. דנה הגמרא מתי פירורים נחשבים לפת כדי לברך עליהם המוציא. אמר רב יוסף, אי חביצה, תבשיל העשוי מפירורי פת ומבושל באילפס, דעית בי שיש בו פירורים שהם גדולים כזית, בתחילה קודם האכילה מברך עליו המוציא לחם מן הארץ, ולבסוף לאחר האכילה מברך עליו שלוש ברכות. ולמרות שלברייתא לעיל אמרה, בדף למד זין עמוד א', שאין מברכים המוציא אלא בזמן שהפרוסות קיימות. כותבים התוספות בדיבור המתחיל חביצה, לפי פירושו של רש"י שרב יוסף מפרש, שפרוסות קיימות היינו כל זמן שיש בה פרוסות כזית. ממשיך רב יוסף ואומר, וחביצה דלית בי פירורין כזית, אין בו פירורים בגודל כזית, בתחילה מברך עליו בורא מן המזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש, משום שרק פירורים שיש בהם כזית חשובים לחם לעניין ברכה. ומביא רב יוסף ראיה לדבריו, אמר רב יוסף מינה המנהלה, מניין אני למד דין זה שעל פירורים כזית מברכים המוציא? דתניא שנינו בברייתא היה עומד ישראל ומקריב מנחות בירושלים, נותן לכהן להקריב עבורו מנחות בירושלים, אז אם לא הקריבה ישראל מנחות ימים רבים, אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. והמאירי כותב שהכוונה שלא הביא מנחה 30 יום, נטלן הכהן למנחות לאוכלן, מברך עליהם המוציא לחם מן הארץ. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל חביצה, וכן בדיבור המתחיל לחם, שדין זה הוא אף במנחת מחוות ומרחשת, ואף שעכשיו הם מתוגנים בשמן, כיוון שכשהיו עיסה, היו עיסה גמורה, מברכים עליהם המוציא. אבל השיטה מקובצת כותב שלא אמרו שמברך עליהם המוציא, אלא במנחת מאפה תנור. אבל מנחת מחוות ומרחשת אין מברכים עליהם המוציא, כיוון שהם נעשים על ידי משקה שמתוגנים בשמן. אומרת הגמרא ותניא עליה, ואמרו במשנה על המנחות במסכת מנחות דף ע"ה עמוד א', והמילים ותנא עלה שכתוב כאן לא מתפרשים כמו כל תנא עלה שבכל הש"ס, כי בכל מקום ותנא עלה פירושו ששנינו בברייתא על המשנה הזו, ואילו כאן הפירוש הוא שנינו במשנה דין לגבי מנחות, כאמור במסכת מנחות דף ע"ה, וכולן כל המנחות העשויות בכלי, שהן מנחת מרחשת, כלי עמוק, ומתוך שהיא עמוקה שמנה צבור ואין האור שורפו, ומעשה מנחה העשויים לתוכה רוחשין, פוטטן כזית בוצעם ועושה מהם פתיתים גדולים כזית קודם הכמיצה. כנאמר פתות אותה פיתים, מנחה היא. ודרשו במסכת מנחות בדף ע"ה ממה שנאמר מנחה היא, שכל המנחות טעונים פתיתה. משום שהמילים מנחה היא משמע שהיא מנחת חובה. אם כן כל מנחה יש לה להיות חובה כמו זו. ואפילו מנחת מאפה תנור. הרי שעל פירורים שיש בהם כזית, מברך המוציא. ורשי פירש שחביצה היינו תבשיל של פירורי פת. כותבים התוספות בדיבור מתחיל חביצה, שאף שהמנחות לא נתבשלו אחר האפייה, יש ללמוד מהם לפת שנתבשלה. שכיוון שמנחת מחוות ומרחשת היו מתוגנות בשמן, הרי הם שווים לפת שנתבשלה אחר האפייה. אמר לאביי לרב יוסף, אלא מעטה שאתה אומר שניתן ללמוד שעל פירורים כזית שנתבשלו מברכים המוציא ממנחות, אם כן לתנה דבי רבי ישמעאל, התנה של הברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל דאמר, שכל המנחות פורחן עד שמחזירן לסולטן, מפוררם עד שיהיו כעין קמח כמו שהיו קודם שנילושו, האם תאמר אחינמי שכך גם לעניין ברכה חולק תנה זה וסובר דלא באי ברוכי, שאין צריך לברך על המנחות המוציא לחם מן הארץ? וכי תאמה אם תרצה לומר אחינמי, שבאמת תנא זה חולק וסובר שאין מברכים על המנחות המוציא לחם מן הארץ, נשאלת השאלה וכי יכול אתה לומר כן? והתניא הרי שנינו בברייתא, שאם לקט מכולן מכל פתיתי המנחות, פירורים בשיעור של כזית ואכלן, אם חמצו ואכלם בפסח אנוש כרת, ואם מצאו, אדם יוצא בו ידי חובתו, ידי חובת אכילת מצה בפסח, ולאכילת מצה צריך לאכול דווקא פת, משום שנאמר במצה לחם עוני, וצריך שיהיה עליו שם לחם. ואם יוצאים בפירורים ידי חובת מצה, ודאי פתם ומברכים עליהם המוציא. הרי שאף על פחות מכזית, מברכים המוציא. תרץ לגמרחה במאי הסכינן כאן בברייתא שמבואר בה שפירורים פחות מכזית נחשבים לחם. ומברכים המוציא במה מדובר? בשערסן, כשחזר ועשה מהפירורים עיסה ועפה אותם שוב. ונמצא שיש כאן חתיכה בשיעור כזית. מקשה הגמרא יחי אם כן נעים הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של הברייתא שאמרה, והוא, מה שהוא אנוש כרת אם הוא חמץ, ומה שיוצא בו ידי מצא, אין זה אלא כשאכלן בכדי אכילת פרס, שלא שעה מתחילת האכילה ועד סופה יותר מהזמן הנצרך לאכילת חצי כיכר. והכוונה לכיכר שאמרו לאפשר בו עירובי חצרות, לעירובי תחומין בשבת. ויש בו מזון שתי סעודות ויש בו שיעור של 8 ביצים. וחצי כיכר היינו 4 ביצים, שהוא השיעור שמצרף את האכילה להיחשב כאכילה אחת. אבל אם אכל בזמן ארוך יותר, הרי זה כמו שאכל חצי כזית היום וחצי כזית למחר, שאין בו חיוב כרת אם הוא חמץ. והשיעור הזה הוא הלכה למשה מסיני, כמבואר במסכת עירובין דף דלת עמוד ב'. והיא בשערסן, אם הברייתא מדברת כשחזר ועשה מהפירורים עיסה ואפעם, יהיה קשה. היי, מה שאמרה הברייתא שאכלן, שאכלו מבא אלי. היה לברייתא לומר שאכלו בלשון יחיד, שהרי עכשיו אין כאן אלא פת אחת. ומה שאמרה שאכלן בלשון רבי מוכח, שהברייתא מדברת שאכלם מפוררים, תרצת הגמרא לעולם הברית המדברת בשלו ארסן. לא חזר ועשה מהפירורים עיסה. והטעם שנחשבים הפירורים פת, משום דאחה במאי הסקינן כאן בברית הבמה מדובר, בבא מלחם גדול, בפירורים שנעשו מלחם גדול שלא נפרס כולו. שכיוון שהלחם קיים, גם הפירורים הפחותים מכזית חשובים להיקרא לחם. אבל אם נפרס כל הלחם, אין הפירורים הפחותים מכזית נחשבים לחם, ואין מברכים עליהם המוציא. שואלת הגמרא מה יהווה עלה? מהי הכרעת ההלכה בדין חביצה? משיבה הגמרא אמר רב שישת, אי חביצה? אף על גב דלית בי פירורים כזית? אף על פי שאין בפירורים בגודל כזית, מברך עליו המוציא לחם מן הארץ. למרות ששנינו בברייתא לאל בדף למד זין עמוד א', שאם אין הפירוסות קיימות אין מברכים המוציא, ומבואר בירושלמי שפרוסות קיימות היינו בכזית, כותבים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רבה שהוא משום שצריך שיהיה בהם תוריתא דנהמה, תואר מראה לחם, כמו שיאמר רבה בהמשך, ובדרך כלל אין תוריתא דנהמה אלא בכזית, אבל באמת אם יהיה בו תוריתא דנהמה, אף כשלא יהיה בו כזית, מברכים עליו המוציא. אומרת הגמרא, אמר רבה, והוא מה שמברכים עליו המוציא, אין זה אלא דאיקה עלי תוריתא דנהמה, יש על הפירורים תואר מראית לחם. אבל אם הם שרויים כל כך עד שאין עיקר אם הם לחם או לא, אין מברך עליהם המוציא. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל תוריתא דנהמה, שאם הפת שרוי במים עד שיתלבנו המים אחמת הפת, אז זה סימן שנתבטלה תוריתא דנהמה. מבארת הגמרא מה הדין בפת הנקרא טרוקנין, לעניין הפרשת חלה. אומרת הגמרא טרוקנין חייבין בחלה, חייבים בהפרשת חלה. כל עיסה חייבים להפריש ממנה חלה ולתת לכהן. אומרת הגמרא וחיית הרבין כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר שאמר רבי יוחנן טרוקנין פטורים מן החלה. מבארת הגמרא מהי טרוקנין, אמר אביי קובה דארה, בלילה של קמח ומים שלא נעשו עיסה, שאופים אותה בגומה שבראש הקירה. ואמר אביי טריטה פטורה מן החלה. ומבארת הגמרא מהי טריטה, איקא דאמרי יש אומרים שהוא גביל מרתח, בלילה של קמח ומים שלא נעשו עיסה אלא בחשו אותם בחף ושופכים אותם על הקירה כשהיא מוסקת. ומבאר הראש שכיוון שהיא מתפשטת על הקירה, אין בתורת לחם ופטורה מחלה, ואינה דומה לטרוקנין שעושים אותה בגומה שבקירה ונעשית בצורת לחם. ואיקא דאמרי יש אומרים שהוא נהמה דאינדקה, לחם שעושים בארץ אודו, והוא בצק שאופי בשיפוד ומושכים אותו כל זמן אפייתו בשמן או במי ביצים. הוא פטור מחלה, מסבירים תלמידי רבינו יונה, כיוון שאין הדרך לאוכלו אכילת קבע. אלו שגורסים שחייבת בחלה, טעם מפני שבלילתו עבה. דהיינו שאף שאפייתה היא בהרבה משקים מכל מקום, כיוון שבלילתה עבה ולישתה כשאר עיסות, לכן חייבת בחלה. כדין תחילתה עיסה וסופה סוף גנין. ואיקא דאמרי ויש אומרים שהוא לחם מעשוי לעשות ממנו כותח. מאכל העשוי מפת מאופשת וחלה ורגילים לטבל בו את המאכל, ולחם זה אופים אותו בחמה ומשום כך הוא פטור מחלה. ותלמידי רבינו יונה אמרו שכל דבר שנאפה בחמה אין דינו כפת. מביאה הגמרא סתירה בדין לחם מעשוי לקותח. תני רבי חייא, שנה רבי חייא בברייתא, לחם מעשוי לקותח פטור מן החלה. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שלחם מעשוי לקותח חייב בחלה. ותרצת הגמרא אתם שם בברייתא שאמרו שחייב בחלה, וכדי קטני טעמה, כמו שמבואר הטעם בברייתא עצמה, שאמרו שם רבי יהודה אומר, שלא כל פת העשוי לקותח חייבת בחלה, אלא מעשה הצורת עשיית הפת מוכיחין עליה אם היא חייבת בחלה. שאם הסען כאבין שערך אותה וישבה את פניה כגלוסקאות נאות, חייבין בחלה, כיוון שגילה בדעתו לעשותן לאכילה. אומר המאירי שאף שבסוף ייפשם בחמה מכל מקום, כיוון שלשת העיסה על דעת לעשותה פת, כבר נתחייבה בחלה. אם הסעם כלימודין, כנסרים שלא יקפיד על צורתם, פטורים מחלה, שמוכח שמתחילה נתכוון לעשותם לקותח. חוזרת הגמרא לבאר את הדין בקובה דארה לעניין ברכה. אמר לאביי לרב יוסף, לרבו רב יוסף, אי קובה דארה, בלילה של קמח ומים שאינה עיסה שנאפת בגומה שבקירה, מה אם מברכין אלויי? מה מברכים עליו? ועל תירתא הוא לא שאל אותו, כי הוא ידע שכיוון שאינו חייב בחלה ועדיין לא נחשב פת, גם לא לעניין ברכה. רק על קובה דארה שהוא חייב בחלה, שואל אביי מה דינו לעניין ברכה. אמר לי, השיב לו רב יוסף, מי סברת נהמה הוא וכי סבור אתה שפת הוא ומברכים עליו המוציא? לא, גוף לה בעלמה הוא, אינו אלא גיבול של קמח ומים שאינו נחשב פת ומברכים אלויי, בורא מיני מזונות, מברכים עליו בורא מיני מזונות. וזה לא נחשב פת כיוון שאין הדרך לקבוע סעודה על פת כזה, ולכן אף שלעניין חלה הוא נחשב פת, לעניין ברכה אינו נחשב פת, ורק אם קובע עליו סעודה בפירוש הרי הוא כפת, כמו שהביאה הגמרא בסמוך. אומרת הגמרא מרזוטרא קבע סעודת אילויי, קבע את סעודתו על קובה דהרה, ובירך אילויי, והוא בירך עליו המוציא לחם מן הארץ, ואחר האכילה בירך שלוש ברכות. ברכת המזון, כמו שמברכים על פת הבא בכסנין, כשקובע עליהם סעודה, כמבואר לכמן בדף מבית עמוד א', אבל הוא תלמידי רבינו יונה, שדין זה אינו אלא בדברים שפעמים קובעים עליהם סעודה, אבל ברקיקין דקין ביותר, אין הקביעות שלהם קביעות ואינו מברך אל הבורא מיני מזונות שאין בזה קביעות אכילה לעולם. אמר מר בר רב אשי, והאדם יוצא בהם בקובה דארה ידי חובתו, ידי חובת אכילת מצה בפסח. ומבאר מר בר רב אשי, מה הטעם, מה הטעם שיוצא בהם ידי חובתו בפסח? משום שלחם עוני קרינן בי, שבמצא נאמר לחם עוני דיינו לחם שדרך העני לאוכלו, שאין צריך לאכול דווקא לחם שדרך לקבוע עליו סעודה, אלא גם קובה דערה שאין הדרך לקבוע עליו סעודה נחשב פת לעניין מצא. כי הרי ממה שהוא חייב בחלה מוכח שהוא נחשב פת, רק לא מברכים עליו ברכת המזון כיוון שאין הדרך לקבוע עליו סעודה. ולמצא אין צריך פת שהדרך לקבוע עליו סעודה. ואילו האמרי נועם כותב שמר ברבשי אמר שני דברים, א' שנחשב הוא לחם לעניין זה שמברכים עליו המוציא, ב' שעני הוא, זה לא מצא עשירה ולכן יוצאים בו ידי חובה בפסח. ולפי זה מר ברבשי חולק על מה שאמרה הגמרא שברכתו מזונות, ורק כשקובע עליו סעודה מברך המוציא. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר מר ברבשי בהלכות ברכות. ואמר מר ברבשי, אי דופשא דתמרי, דבש היוצא מן התמרים, מברכין עלויי, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. ואומרים תוספות בדבור המתחיל, אי דופשא דתמרי, שהוא הדין לכל המשקים היוצאים מהפירות שמברכים עליהם שהכל חוץ מיין ושמן. והם מביאים את ההלכות גדולות שכותב, שלא אמר מר ברבשי שמברך עליו שהכל, אלא כשנתן לתוכו מים. אבל כשהוא דבש בלבד, הרי הוא כשמן שנשתנה למעליותה ויש לברך עליו בורא פרי העץ. אומרים הרשב"א והראש שגם ההלכות גדולות כתב זאת רק לגבי דבש הזב מאליו מהתמרים. אבל בשאר פירות מודה ההלכות גדולות שזהה בעל מהם ואין מברכים עליהם בורא פרי העץ. אם כן אומר מר ברבשי, אי דופשא דתמרי מברכים עליו שהכל נהיה בדברו, מבאר מר ברבשי מה הטעם, מה הוא הטעם של הדין הזה, מפני שהדבש אינו נחשב חלק מהפרי, אלא כזהה בעל מהו. כלומר, שהוא כמו לחלוכית היוצאת מהפרי, שוודאי אינה נחשבת לחלק מהפרי. כותב החכם צבי שאין פירושו שאין על המשקים את כל הדינים שיש על הפרי. כי ודאי, פרי האסור באכילה גם המשקים היוצאים ממנו אסורים. אלא רצונו לומר שאין על המשקה שם פרי. אומרת הגמרא כמן, כשיטת מי אמר מר ברבשי את הדין הזה? אומרת הגמרא כאי תנא, כשיטת התנא הזה, דתנן שנינו במשנה במסכת תרומות פרק י' משנה ב', דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סיווניות, חומץ העשוי מענבים הנשארים בגפן בסוף הבציר, שלעולם אינם מתבשלים, ושאר מי פירות חוץ מזיתים וענבים של תרומה, רבי אליעזר מחייב קרן וחומש אם שתה מהם בשוגג, כי מי פירות נחשבים לחלק מהפרי, ותרומה אינה נאכלת אלא לכהנים, והאוכל תרומה בשוגג חייב לתת לכהן קרן וחומש, כמפורש בתורה, בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ד. רבי יהושע פותר כי מי פירות אינם חלק מהפרי, אלא זהה בעל מהם ולא חל עליהם שם תרומה. ומר ברבשי, שאמר שעל דבש תמרים מברך שהכל, סבר כשיטת רבי יהושע. אחרי שביארה הגמרא מה מברכים על מי פירות, מבררת הגמרא מה מברכים על פירות קטושים. אמר להאומי רבנן לרבה, שאל אחד מהתלמידים את רבה, טרימה מהו, דבר הקטוש קצת ואינו מרוסק, מה מברכים עליו? משמע מדברי רשי שאם ריסקם, אז בוודאי מברכים עליו שהכל, אבל פה הוא קטוש קצת ולא מרוסק. לאו אבי עדי תדרבה מה יקה אמר לי. לא הבין רבה מה שאל ממנו, אותו תלמיד חכם. באותה שעה יתיב ישב רבינה כמי דרבה, ישב רבינה לפני רבה ואמר לי לאותו תלמיד, על איזו טרימה שאלת מה מברכים עליה? האם זה שום שמי, כאמרת, קטישת שום שומין שנקטשו להוציא מהם שמן, על זה שאלת, או דקורתמי, קטישת קרקום, שנעשה כדי לתן בו יין לשתות, כאמרת, על זה שאלת, או דפורצני, קטישת ענבים שנקטשו, כדי לתת על החרצנים מים לעשות טעם תמד. היינו שנותנים מים על גבי החרצנים עד שהם קולטים את טעם הענבים ונעשים כעין יין. על זה כאמרת, על זה שאלת. אומרת הגמרא דאחי ואחי, בעוד ששאל רבינה את התלמיד מה הייתה כוונתו בשאלתו, מתוך דברי רבינה אסקי רבה לדעתי, הבין רבה את כוונת אותו תלמיד, ואמר לה, ישיב לאותו תלמיד, השילה ודאי כאמרת, ודאי כוונתך היא לשאול מה מברכים על דבר מעוך, ועד קרתן מילתא והזכרתני הלכה, עד אמר רבסי, את מה שאמר רבסי, אי תמרי של תרומה, אילו התמרים של תרומה מותר לעשות מהם תרימה, שאינו מפסיד את התרומה בכך שקטישת התמרים אינה שינוי לגריאותה. ואסור לשרות את התמרים במים לעשות מהם שיחר שהוא מפסיד את התרומה, כיוון שתמרים שנעשה מהם שיחר משתנים לגריאותה, שאין בשיחר אלא טעם התמרים ואין בו ממשות מהפרי שיהיה שם תרומה עליו. שהרי אף המשקה יוצא מהתמרים מבואר בגמרא לאל שאין עליו שם תרומה, והתמרים עצמם אחר שנעשה מהם שיחר נשתנו לגריאותה ונמצא שנפסדה התרומה. וכיוון שטרימה יש עליו שם תרומה, אז מוכח שלא נשתנה מכמו שהיה קודם, שאף הטרימה נחשב לפרי. יש לברך עליו בורא פרי העץ, כמו שברכו על התמרים קודם שקטע שם. מסיקה הגמרא והלכת ההלכה היא, תמרי ועבדינו טרימה תמרים שקטע שום, מברכים אלויי בורא פרי העץ, מברכים עליהם בורא פרי העץ, מה הייתה מה? מה הטעם בזה? במילתיו קיימה כדמי קרא, מה שקטע שם אינו נחשב שינוי, ועדיין הם כמו שהיו מתחילה. והשיטה מקובצת מבארת מהלך הגמרא, רבינה סבר שטרימה זה פסולת של דבר שנקטש, ושאל את אותו תלמיד עם כוונתו לפסולת של שום שומין אחר שעשו מהם שמן, או של ענבים אחר שנשרטו, או קורתמי, וקורתמי זה פסולת של תמרים שעשו מהם שיחר. אמר רבה, זו אינה פסולת, אלא תמרים שמפצעים אותם, ומתוך הקטישה נדבקים זה עם זה, כאין עיגולי דבילה. דנה הגמרא מה מברכים על מאכל, העשוי מקמח של כליות. אומרת הגמרא, שתיתה, תבשיל העשוי מקמח שעשוי מכליות, היינו חיטים שנתנו בתנור בעודם לחים ונתייבשו שם, וקמח זה מתוק הוא ועושים ממנו שתיתה על ידי שנותנים בו שמן ומים ומלח. ובמסכת העירובין בדף חפתת עמוד ב' כותב רשי שהיו נותנים דבש בתוך התבשיל. אז אותה שתיתה, תבשיל עשוי מקמח, עשוי מכליות, רב אמר מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. ושמואל אמר מברכים עליו בורא מן המזונות. אמר רב חיסדא ולא פליגי ולא נחלקו בזה רב ושמואל. אלא המה שאמר שמואל שמברך בורא מן המזונות מדובר בשתיתה שבלילתה אהבה. שנתן בה הרבה קמח, והמה שאמר רב שמברך שהכל, מדובר בבלילה רכה שלא נתן בה הרבה קמח. מבאר רב חיסדא, אהבה לאכילה אבידה לה, עושים אותה לאכילה, ומברך בורא מן המזונות כשם שמברכים על כל דבר שמעורב בו קמח. כמבואר לעיל בדף למדבב עמוד ב', ואילו רכה לרפואה כאבדילה, עושים אותה לרפואה ואין הדרך לעשותה לאכילה, ומשום כך מברך עליה שהכל. ותוסות בדיבור המתחיל והתנן כל האוכלים, סוברים שמה שעושים אותו לרפואה זה לא הטעם שלא יברכו עליו בורא מן המזונות. אלא רב חיסדא בא לבאר מה הוא עבה ומה הוא רך. הוא מבאר שעבה כמו שהדרך לעשותו לאכילה ורקה כמו שהדרך לעשותו לרפואה. הטעם שמברכים עליו שהכל זה משום שאינו עשוי לאכילה אלא לשתייה. וכל שהוא עשוי לשתייה יש לברך עליו שהכל. מיטיב רב יוסף יקשה רב יוסף לרב חיסדא שנינו בברייתא ושבין. דהיינו בתחילת הברייתא שהובאה במסכת שבת דף קנ"ה עמוד ב'. יש מחלוקת בין רב יוסי ברב יהודה ורבי אם מותר לעשות שתית אהבה בשינוי שהוא מערב מעט מעט ואוכל. רבי סבר שבנתינת מים על קמח חייב משום לש, גם אם לא ערב, ולכן אסור לעשות זאת בשבת. רבי יוסי ברבי יהודה שסובר שאינו עובר משום לש עד שיערב את הקמח עם המים, סובר שאם הוא מערב בשינוי מותר. אומרת הברייתא שאף שנחלקו בדבר אחד, בדין זה שניהם מודים. אם כן אומרת הגמרא ושבין, הם אינם חולקים שבוחשים שמגיסים בכף לערבו יפה את השתות הרכה, אישתיתה שדיברה בה הגמרא בשבת. כיוון שאין בעירובה משום לישה. ובמסכת שבת העמידה הגמרא, שהברייתא מדברת דווקא בשתית הרכה, שהרי מתחילה, אמרה הברייתא שלדעת רבי אין מערבין את השתית בשבת, אלא ודאי שבתחילה דיברה הברייתא, בשתית אהבה, ועכשיו מדברת הברייתא רק בשתית הרכה. ואיסור לישה הוא רק שצריך לגבל שני דברים ביחד כאין ניסה. אבל שתית הרכה, אין בלישה אלא רק עירוב בכף. ורק שתית אהבה שהיא כאין ניסה, יש בה איסור לישה. ושותין משקה הנקרא זיתום המצרי בשבת. ובמסכת פסחים בדף מ"ב עמוד ב' מבואר שהוא משקה עשוי מסעורים ולרב פאפה מחיטים וקרקום ומלח במידה שווה מכל אחד שליש. שורים אותם יחד וקולים אותם בתנור ותוכנים אותם. והיו שותים את המשקה הזה מפסח עד שבועות והשותה אותו, אם היה עצור בנקבה והיה משלשלו, אם היה לו שלשול היה מעביר ממנו את השלשול. וכיוון שהוא משקה ואף שהוא מרפא, מותר לשתותו בשבת. כמבואר בהמשך הגמרא שכל שהוא משקה מותר לשתותו בשבת, אף שהוא מועיל לרפואה. ואיסל כדאי תחי מולה בדעתך לומר שבאכילת שתית הרכה לרפואה כמכוון, קשה, רפואה בשבת נשארי וכי מותר לעשות רפואה בשבת? הרי גזרו חכמים שלא יעשו שום רפואה בשבת, כדי שלא יבואו לשחוק סממנים כדי להשתמש בהם לרפואה. ושחיקת סממנים אסורה מדאורייתא משום איסור תוכן. ונציין שהאיסור הזה אינו אלא במי שמתחזק והולך כבריא, אלא שיש לו מיחושים, אבל אם הוא חולה, מותר לעשות לו רפואות בשבת, שהרי אם יש בו סכנת עיוור, מחלילים עליו את השבת באיסורים דרבנן. ואף אם אין בו סכנה, הרי מותר לעשות לו כל צרכיו על ידי נוכרי, וודאי מותר לעשות לו גם דברים שהם לרפואה. ומבארים התוספות דיבור המתחיל, ואיסל כדאי תח לרפואה, שגם רב יוסף ודאי סבר שכל שהוא מאכל מותר לאוכלו בשבת אף שהוא מועיל לרפואה, אלא שסבר שדבר שאינו עשוי אלא לרפואה, שאין רגילים לעשותו לצורך אכילה אסור לאוכלו בשבת. אמר לי אביי לרב יוסף ואת לא תסברה, וכי אתה אינך סובר ששתית הרכה אף אם הוא עשוי לרפואה מותר לאוכלו בשבת? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת שבת דף קופתת עמוד ב', כל האוכלים אוכל אדם לרפואה בשבת וכל המשקים שותה לרפואה, וממה שאמרה המשנה כל האוכלים משמע, שאף דבר שהוא עשוי לרפואה כיוון שאוכל הוא מותר לאוכלו בשבת. ואף שם יש לך להקשות וכי מותר לעשות רפואה בשבת? אלא מה יתלך למימר, מה יש לך לומר בטעם היתר של המשנה שם? גברה לאכילה כמכוון, שהאוכל או השוטה מתכוון לאכילה ומשום כך מותר אף היא מתכוון לרפואה גם. החנמי גם כאן בשתיתה יש לומר, גברה לאכילה כמכוון. האדם האוכל לא מתכוון לאכילה ולכן בו איסור רפואה בשבת. לישנה אחרינה יש אמרו את הדבר הזה באופן אחר, אלא מה יתלך למימר, גברה לאכילה כמכוון ורפואה ממילא כאביה. הוא לא מתכוון רק לאכילה. והרפואה באה לו ממילא, החנמי בשתית גם יש לומר, לאכילה כמכוון, הוא מתכוון רק לאכילה, ורפואה ממילא כאביה, והרפואה באה לו ממילא. זאת אומרת, ללשון הראשון מותר גם אם הוא מכוון גם לרפואה, וללשון השני מותר רק אם אינו מכוון כלל לרפואה. אומרת הגמרא וצריכה דרב, ואף ששנינו בברייתא שמותר לאכול שתית הרכה בשבת, שאף שהוא עומד לרפואה, הוא נחשב לאוכל, הוא צריך רב להשמיענו שחייב לברך עליו. דהי מהי, שאם היינו יודעים רק את מה שמבואר בברייתא ששתית נחשב אוכל לגבי שבת, לא הייתי יודע שחייב לברך עליו, כי הווה אמינא. הייתי יכול לומר שרק בשבת, שהאוכל לאכילה כמכוון מתכוון לאכילה, ובשבת הוא מוכרח לכוון לאכילה, שאם לא כן אסור לו לאוכלו בשבת משום רפואה, אז רפואה ממילא כאבי, הרפואה ממילא באה לו, אז נחשב השתית לאוכל, אבל אחר כאן עניין הברכה. כי אם ונדלק התחילה לרפואה כמכוון שלא מתכוון אלא לרפואה ולא לאכילה, לא לברך אילוי כלל, שלא יברך על זה בכלל, כמה שמלן משמיעינו רב שאין הדבר כן. אלא כיוון דעית להנאה מיני, היות ויש לו הנאה מהשתיתה, שהרי הוא דבר של מאכל, באי ברוך היי צריכו לברך עליו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שעל הפת הוא אומר המוציא לכם מן הארץ, דנה הגמרא, האם לשון הברכה על הפת היא המוציא עם האות ה' בראש התיבה, או מוציא בלי ה' בראש התיבה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא בא לאכול פת, מה הוא אומר בברכתו? המוציא לכם מן הארץ עם ה'. רבי נחמיה אומר שהוא אומר מוציא לכם מן הארץ בלי ה'. כלל הוא בלשון הברכה שיש לומר אותה בלשון עבר, שהוא משבח את השם ואומר שהוא הוציא לכם מן הארץ, שהרי הלחם שהוא בא לאכול עכשיו כבר יצא מן הארץ. ולפי הכלל הזה מפרשת הגמרא את המחלוקת של חכמים של תנא קמא ורבי נחמיה. אמר רבא בלשון מוציא כולה אלמא לא פליגי דאפיק משמע. כל התנאים לא נחלקו, וגם חכמים מודים שמשמעותה שכבר הוציא בלשון עבר, וזוהי לשון ראויה. ואף על פי שחכמים מודים שהלשון מוציא ראויה היא, בכל מקום אמרו בברייתא שצריך לומר דווקא המוציא, משום חשש עירוב אותיות, שהרי התיבה הקודמת בברכה, העולם מסתיימת במם. ואם יאמר מוציא שהיא פותחת במם, יש לחשוש שמה לא ייתן רווח ראוי בין התיבות, ויהיה נשמע כמו תיבה אחת. ולכן אמרו שיאמר המוציא בהי בראש התיבה, וכך יהיו התיבות מובדלות ולא יהיו נשמעות כתיבה אחת. כך אומר הרשב"א בשם הירושלמי. אם כן אומרת הגמרא, לשון מוציא כולה אלמא לא פליגי דאפיק משמע. כל התנאים לא נחלקו, וגם חכמים מודים שמשמעותה שכבר הוציא בלשון עבר, וזו לשון ראויה, שכן מצינו דכתיב, כתוב בדברי בלעם על בני ישראל בספר במדבר, פרק כ"ג פסוק כ"ב, אל מוציאה ממצרים, ופסוק זה נאמר לאחר שכבר יצאו ממצרים, ובלעם מדבר על ההוצאה שהוציא אותם כבר. אם כן מוכח שהלשון מוציאם משמעותה בלשון עבר, כי פליגי במה נחלקו התנאים בברייתא? בלשון המוציא. רבנן סברי חכמים סוברים שלשון המוציא דאפיק משמע, משמעותה שכבר הוציא בלשון עבר, שכן מצינו דכתיב, כתוב בפסוק בדברי משה רבינו לבני ישראל בסוף 40 שנה שהיו במדבר, ספר דברים פרק ח' פסוק ט"ו, המוציא לך מים מצור החלמיש, השם הוציא לבני ישראל מים מן הסלע בכל הימים שהיו במדבר, ומשה אמר את הדברים לאחר שכבר הוציא להם מים מן הסלע. אם כן מוכח שלשון המוציא משמעותה בלשון עבר, ולכן היא ראויה לברך בה. ורבי נחמיה סבר שלשון המוציא דמפיק משמע, משמעותה שיוציא בלשון עתיד ולא בלשון עבר. שכן מצינו שנאמר בפסוק בדברי השם אל משה שיאמר לבני ישראל בעוד הם במצרים, ספר שמות פרק ו' פסוק ז', אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. ובאותה שעה עדיין לא יצאו, ועל כך שיוציא אותם בעתיד אמר לשון המוציא. אם כן מוכח שלשון זו היא לשון עתיד ולא לשון עבר, ולכן אינה לשון הראויה לברך בה. והפסוק המוציא לך מים מצור החלמי שממנו הוכיחו חכמים שהמוציא הוא לשון עבר, יפרש רבי נחמיה שהוא מדבר על המים שעדיין היו יוצאים באותה שעה, וכן אילו שעתידים עוד לצאת כל ימי היותם במדבר, ולכן אין מכאן הוכחה שהוא לשון עבר. כך מסביר רש"י. מבארת הגמרא כיצד יבארו חכמים לשיטתם את הפסוק שממנו הוכיח רבי נחמיה. ורבנן חכמים החולקים על רבי נחמיה וסוברים שהמוציא היא לשון עבר, הם יאמרו הוא הפסוק המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, פירושו הוא אחי כאמר לו קודש בריחו לישראל. כך אמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, קד מפקינה לכו, כאשר הוציא אתכם ממצרים, אבידנה לכו, מילתא כי איך דידיתו דאנה ודאפקית יתכון ממצרים. אעשה לכם דבר כדי שתדעו שאני הוא שהוצאתי אתכם ממצרים. הדבר שאעשה הוא שהוציא אתכם בזרוע נטויה לעיני העמים, מסביר הרמב"ן. כלומר, בפסוק שלפניו נאמר וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ועל כך מסיים הכתוב שבזה תדעו שאני השם. והחתם סופר כותב שהוא ירידת המן שנאמר בו, וידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים. יש אחרונים שפרשו שדבר זה הוא מתן תורה, כפי שמשמע מראש הפסוק, שכתוב ולקחתי אתכם לי לעם. והרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ח' הלכה א' כותב, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, ובמה האמינו בו במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. ממשיכה הגמרא ואומרת דכתיב, כפי שכתוב בראש הפסוק, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. כלומר, לאחר שהגל אתכם בזרוע נטויה, באותה שעה תדעו שאני הוא השם אלוקיכם, ואני הוא שהוצאתי אתכם מסבלות מצרים. וכיוון שהפסוק מדבר על הידיעה שידעו לאחר שיצאו, הוא אומר בלשון עבר שהשם הוציא אותם ממצרים. בוודאי גם לרבי נחמיה הפסוק מדבר לאחר שיגלו. אבל רבי נחמיה הבין שאומר משה לבני ישראל, אחרי שהגאל אתכם תדעו שהקדוש ברוך הוא השם אלוקיכם. ומבאר להם משה באיזה עניין הוא הדבר הזה שהוא השם אלוקיכם, לגבי שהוא עתיד להוציאכם מתחת סבלות מצרים. כלומר, המוציא אתכם זה ביאור מי הוא השם אלוקיכם. וזה לא חלק מהנבואה לעתיד, וכיוון שזהו ביאור בלבד, הכתוב משתמש בלשון הנכונה לעכשיו, שהיא לשון עתיד ואינו משתמש בלשון שתהיה נכונה לאחר שיצאו ממצרים. וחכמים מחדשים שגם החלק של המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים הוא חלק מהנבואה לעתיד, שתדעו שהוא הוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, ואינו הגדרה והעברה מי הוא השם אלוקיכם. מביאה הגמרא מעשה שהיה בעניין זה של לשון הברכה שנחלקו בו התנאים בברייתא. משתבחין ליה רבנן לרבי זיירא, משבחים היו החכמים לפני רבי זיירא את בר, את בנו של רב זביד, שהיה אחו, היה אחיו של רבי שמעון בר רב זביד, ולא נתפרש בגמרא שמו של החכם בעל המעשה. כך אומר המהרש"ל, והיו אומרים עליו, דאדם גדול הוא, ובקי בברכות הוא. אמר להם רבי זיירא לחכמים, לכשיבוא חכם זה לידיכם, אביהו לידי. זימנה חדה, איקלה לגבי, פעם אחת נזדמן החכם לפני רבי זיירא, אפיקו לי, ריפתה, הוציאו לו לחכם פת לחם, לאכול. פתח בברכה ואמר מוציא, כדברי רבי נחמיה בברייתא. כששמע רבי זיירא את ברכתו, תמה ואמר, וכי זהו שאומרים עליו דאדם גדול הוא, ובקי בברכות הוא? אומר החזון איש באמונה וביטחון, פרק ג' סעיף חי, ההתפעלות מכך שאדם גדול הוא בגדלותו בלימוד ההלכה. ולכן כאשר רצו לבדוק את הדבר, בדקו בהלכה. אומר רבי זיירא, בישלמה מובן הדבר שאומרים עליו כך, אי אמר, אילו היה אומר בברכתו, המוציא, כדברי חכמים בברייתא. שאם היה נוהג כך, השמיעינן טעמה, היה מלמדנו בזה שפירוש הפסוק, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, וכפי שפירשו אותו חכמים, שכיוון שהוא מברך בלשון המוציא, אנו למדים מכך שלשון המוציא היא לשון עבר. אם כן, גם בפסוק שכתוב, המוציא פירושו בלשון עבר. ועוד השמיעינן, ועוד היה מלמדנו בזה, דהילכתא כרבנן, שהלכה כחכמים החולקים על רבי נחמיה ואומרים, שלשון המוציא היא לשון עבר, והיא לשון ראויה לברכה. אלא אתה דאמר שהוא אמר בברכתו מוציא, מהי כמשמלן? מה הוא מלמדנו בזה? הרי בלשון מוציא כולם מודים שהיא ראויה לברכה. הוא אומר הראש במסכת פסחים, שצריך אדם לברך את הברכה באופן שהוא מלמד את השומעים חידוש בנוסח הברכה. כפי שמבואר בתוספתא, שמברכותיו של אדם ניכר אם הוא בור או תלמיד חכם. וערת הגמרא ויהודה עבד, ואותו חכם שעשה כן וברך בלשון מוציא, הטעם שעשה כן משום שרצה להפוק נפשי מפלוקתא, להוציא עצמו מן המחלוקת ולברך בלשון שהיא ראויה לכל הדעות, ולכן ברך בלשון שבה כולם מודים. פוסקת הגמרא הלכה באיזה לשון יש לברך, והלכת ההלכה היא שיש לומר בברכה, המוציא לכם מן הארץ כדברי חכמים בברייתא, משום דקאים אלן מקובלנו כרבנן. כשיטת רבנן דאמרי שאומרים שגם לשון המוציא דאפיק משמע, משמעותה שכבר הוציא בלשון עבר ולשון הראויה לברכה. ואף שכלל בידינו יחיד ורבים הלכה כרבים, אז מה הגמרא צריכה להשמיע לנו שהלכה כרבנן? בכל זאת הוא צריכה הגמרא לפסוק שיברך המוציא, בפני שחכמים מודים שגם לשון מוציא משמע לשעבר. כך מסביר השיטה המקובצת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד זין במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם יכול לצאת ידי חובת מצה במצה עשויה מאורז ומדוע? שאלה שנייה, איזה ברכה ראשונה מברך על חיטה שכוססה ואיזה ברכה אחרונה? שאלה שלישית, איזה ברכה אחרונה מברך על תמרים? שאלה רביעית, לאב האמינה, מה מברך על חביץ גדירה של הכפר ושל מחוזה ומה מברך למסקנה? שאלה חמישית, מי שלא הקריב מנחה ימים רבים ובא לירושלים להקריבה, איזו ברכה מברך? השאלה האחרונה, אם טרוקנין וקובה דערה חייבים בהפרשה התחלה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף למד זין, שזה אתה בסייעת הדשמי הגדולה סיימנו את לימודו, וחיית לנו אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי. פירורי לחם בשיעור כזית שנתגנו עם שמד במחוות מברכים עליהם המוציא. ואם הם פחות מכזית ונשאר עליהם צורת לחם, יש אומרים שמברכים עליהם המוציא, והנכון שיוכלם רק בתוך הסעודה. ואם אינו מבושל אלא הוא מחובר על ידי דבש, אם יש בפרוסות כזית מברך עליו המוציא, אפילו אם אין לו תואר לחם. אם אין בהם כזית, אם יש בהם תואר לחם, דהיינו שהוא ניכר וידוע שהוא לחם מברך עליו המוציא. וברכת המזון לאחריה. אם אין בהם תואר לחם, מברך בורא מיני מזונות וברכה אחת מהן שלוש. אם אינו לא מבושל ולא מחובר, אלא מפורר דק דק, אף על פי שאין בו כזית ולא תואר לחם מברך עליו המוציא וברכת המזון. פירורי לחם שחזר וגיבלם עם שמן, שקוראים קניידלך, כופתאות עם בשלם או שתגנם במשקה, מנהג העולם לברך עליהם בורא מיני מזונות גם כשאכל מהם הרבה. ואם הפעם הרי זה ספק ונכון שיוכלם רק בתוך הסעודה. ואם גבלם במים והפעם, יש להם דין לחם ומברכים עליהם המוציא. יש מי שאומר שפת השרוי ביין אדום אין מברך, אלא בורא מיני מזונות וברכה אחת מהן שלוש. ונראה שאין דבריו אמורים אלא בפירורים או בפרוסות, שאין בכל אחת כזאי. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, עם משנה יומית מסדר זרעים, ואוחזים אנו במסכת קהילים פרק ב', משנה ו'. משנתנו בא ללמד, בזורע מיני זרעים שונים זה בצד זה. כל מין בערוגה מיוחדת מצליח להיות המרחק בין הערוגות הללו, כדי שיהיה היכר שאינם קיליים. הרוצה לעשות שדהו, מישר מישר מכל מין, מישר היינו ערוגה מאורכת שאינה מרובעת, והרוצה לחלק את שדהו למישרים ולזרוע בכל מישר מין בפני עצמו, איזה רווח צריך להניח בין מישר למישר שלא יהיו קיליים? בית שמאי אומרים שלושה תלמים של פתיח, כרוחב שלושה תלמים של פתיח, היינו התלמים הרחבים שעושים בחרישה לפתח את הקרקע. בבית הלל אומרים מלוא העול השרוני, כרוחב העול שחורשים בו בשרון היא השפילה של ארץ ישראל, ורחב הוא מהעול שחורשים בו בער, שכן השברים החורשים בער הולכים צפופים יותר. וקרובים דברי אילו להיות כדברי אילו. קרובים דברי בית הלל להיות כדברי בית שמאי, ששיעור שלושה תלמים של פתיח קרוב לשיעור מלוא העול השרוני. כלומר, אין הפרש גדול בין שני השיעורים. זו היה המשנה היומית שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, י' ד' בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, את דף למד זין במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, ט"ו בשבט תשפ"א, ונלמד את דף למד ח' במסכת ברכות, דפים שעוסקים בשבחה של ארץ ישראל. כך קבע מסובב הסיבות. לומדי הדף היומי לומדים את הדפים הקשורים קשר הדוק לראש השנה לאילנות, השתה תשפ"א. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.